שלום לכל המאזינים והמאזינות, הגעתם לשעת סיפור
הפודקאסט.
אני עדי.
אני רוי.
ואנחנו שני מוכרי ספרים שאוהבים את כל עולם התרבות הפופולרית, שזה ספרים, סרטים, סדרות, מוזיקה, זה כל מה ש... כל הדברים.
כל אנחנו אוהבים, כל מה שפופולרי.
ופה אנחנו פשוט חופרים כל פעם על משהו שעניין אותנו בתקופה האחרונה, או בחיים באופן כללי.
כן. פרק מספר 31.
אומייגוד!
כן.
איזו התרגשות.
כן, האמת שבפרק שבוע שעבר, שדיברנו על אבטאר, הסרט החדש, דרכם של המים, אם לא שמעתם, לכו על זה, אבל לא ציינתי, לא ציינו משהו, שכתבתי לך אחרי זה בהודעה, שאנחנו חוגגים שנה.
נכון.
חוגגים שנה לפודקאסט.
מזל טוב.
מזל טוב לנו.
יואו, איזה מרגש.
זה מאוד מאוד מרגש, ואני ממש שמח שנפלנו עם הפרק הזה על משהו, על חגיגות השנה, או איך שאני רוצה לקרוא לזה.
האמת, זה לגמרי פרק מתאים לחגיגות השנה.
עכשיו, אני רק אגיד לפני שנתחיל...
שעת סיפור בן שנה.
שעת סיפור בן שנה. היינו אמורים להיות עם איזה 50 פרקים כבר, אבל בגללי אנחנו עם פחות.
כן.
אני שוב חולה, אבל הפעם אנחנו מקליטים.
אנחנו מקליטים. רוי עשה עבודה נרחבת וגדולה בשביל הפרק הזה, כן. ולכן הוא לא גירש אותי כשהוא חולה. הפעם.
נכון. אז אני אספר לכם קצת על מה עומד להיות לנו בפרק היום. אז ככה, היום אנחנו יודעים לדבר על הפייבלמנים. פייבלמנים, פייבלמנים.
פייבלמנים.
הסרט החדש והמעולל של סטיבן ספילברג.
הגדול והמעולל בעצמו.
הגדול והמעולל בעצמו. סרט אוטוביוגרפי על חייו, על ילדותו, על התבגרותו. ואני בתור אחד שאני מחשיב את סטיבן ספילברג כאיבוד הבתולים הקולנועי שלי. אני תמיד אומר את זה. יודעת, כשראיתי את איטי פעם ראשונה ו... באמת, הוא היה הבמאי הראשון שגרם לי להבין מה זה בכלל במאי, ולמרות שמאז עברו הרבה, המון המון מים מתחת להמון המון קשרים, הוא לא הבמאי האהוב עליי, הוא תמיד יישאר הדבר הראשוני הזה. ואני החלטתי שבגלל שהוא עשה סרט אוטוביוגרפי, נדבר גם עליו, על סטיבן ספילברג הבן אדם, אז אני כתבתי סוג של מיני ביוגרפיה עליו, מכל מיני ככה אתרים שככה צלבתי נתונים ובניתי ככה כמה עמודים של ביוגרפיה עליו.
חברים, יש היום פרק רציני.
היום יש פרק רציני, לא בכלל כמו שבדרך כלל. לקחתי דף מהספר שלך שלך. מי שלא יודע, אח שלה, עומר, יש לו ערוץ יוטיוב.
מולטיברס
אוף גיקס. מדבר שם על מלא דברים גיקים, אחלה, אחלה בחור. והוא תמיד בא מאוד רציני. בקיצור, אז אנחנו נדבר בזמן שאני מקריא את מה שכתבתי, על ספילברג הבן אדם, ועל איך הדברים האלו שכתובים, איך הם מופיעים בסרט, איך הם השפיעו על הסרט ועליו כבן אדם, ועליו כקולנוען, שאחרי זה יעשה את הסרט הזה. עוד משהו אחד שאני רוצה להגיד על הפייבלמנים, אני רק יוציא את הנתונים המדויקים, זה סרט... שכמו תמיד עם הסרטים של ספילברג בשנים האחרונות, הוא לא הכניס הרבה מאוד כסף. הקהל קצת היה צונן אליו, והמבקרים מאוד מאוד אהבו אותו. והוא מועמד לשבעה פרסי אוסקר השנה.
וואו.
ספילברג עצמו מועמד לפרס הבימוי, ג'ון וויליאמס על המוזיקה, כסרט הטוב ביותר, השחקנית הטובה ביותר מישל וויליאמס שמשחקת את האימא, ג'ד הירש על השחקן משנה הטוב ביותר שמשחקת את הדוד, התסריט המקורי שספילברג כתב עם קושנר, טוני קושנר, וכמובן עיצוב הפקה, פרודקשן דיזיין, לא עיצוב הפקה, איך אומרים בעברית, פרודקשן דיזיין.
הפקה, כאילו.
כן, אוקיי. אז כן. אז נתחיל? מה את אומרת? נתחיל פשוט.
אני רוצה רק לתת הקדמה קטנה משלי, לא גדולה כמו שלך, אבל להגיד שספילברג כבר במשך... שנים על גבי שנים היה אחד הבמאים האהובים עליי ביותר. יש משהו בסרטים שלו שתמיד, תמיד כשאני רואה סרטים שלו, אני אומרת קולנוע.
כן.
כאילו, כל סרט אחר, אתה רואה סרט, בסדר, יש הרבה מה לנתח, הרבה מה להגיד, אבל אתה רואה ספילברג וזה, זה הספקטקל של מה זה קולנוע.
לגמרי, הוא הוליווד.
הוא לא רק הוליווד, הוא מה אתה יכול לעשות עם המדיום המטורף הזה, זה
נכון,
ספילברג.
נכון. אגב, רואים את זה גם בסרטים פחות טובים שלו מהשנים האחרונות. לדוגמה, הוא עשה את Ready Player One, שחקן
כן,
מספר אחת,
נכון.
שזה סרט בסדר.
כן.
אבל העשייה שלו מטורפת, זה סרט הרפתקאות מדע בדיוני שלא עושים כבר.
לגמרי. ואני חושבת שאחרי שראיתי את פייבלמנים, פתאום הדמות הזו הסתדרה לי הרבה יותר בראש של מי זה ספילברג, ולמה הוא איש, למה הוא קולנוען כזה, ואיך הוא נהיה קולנוען כזה, ולהגיד את האמת, הסרט הזה חיבר אותי אישית אליו מאוד מאוד מאוד.
חד משמעית.
כי במקום מאוד צנוע, אני מאוד ראיתי את עצמי במה שהוא מספר שם.
חד משמעית, אני גם.
אני עוד אדבר על זה כשנתחיל לדבר, אבל...
כן, אנחנו נדבר על זה הרבה. אני חושב...
אבל כל הסרט, אני רואה דברים שקורים, ואני אומרת, גם לי זה קרה, גם אני עשיתי את זה. היי, זה בדיוק כמו, זה הילדות שלי, כאילו, זה בדיוק מה שהיה לי. אז שמחתי לראות את הדרך שלו, וזה קצת נתן לי מוטיבציה בחיים, רק אומרת.
אני חושב שהסרט הזה, כל נער, ילד, נערה, ילדה, שגדלו כאוהבי קולנוע, עם רצון, עם חלום לעשות קולנוע, יכולים למצוא את עצמם בסרט הזה.
חד משמעית.
ספילברג יודע להתחבר לילד שבתוכו ולעשות סרטים. בעיניי נגיד, אגב, הסרט הזה, אפשר לראות אותו גם צעירים יותר, לא חייבים להיות בגילנו.
כן.
אני לא אומר שתראה אותו כשאתה בן 10, 12, אבל כן אפשר לראות אותו בגיל נעורים, כי כן, זה סרט נעורים גם בלא מעט חלקים בו. אבל כן, לגמרי.
שזה ז'אנר שאני מאוד מאוד אוהבת ומתחברת אליו. אני אוהבת סרטים שלוקחים את הילדות, אבל מדברים עליה מנקודת מבט יחסית בוגרת. זה מאוד מאוד...
אני מסכים, אני גם שמח שסביבו חיכה לגיל 70 פלוס לעשות את הסרט הזה, ולא עשה אותו באמצע הקריירה, אלא ממש עם הסתכלות אמיתית של אדם מבוגר אחורה.
כן, יש בזה גם סיכום כזה, אתה לא יכול לעשות את זה באמצע הקריירה.
לגמרי, לגמרי. כי יש במאים שעושים, ראיתי לא מעט במאים בשנים האחרונות, שבגיל בני 50 עושים סרט על הילדות שלהם, וחלקם סרטים טובים, אבל אני חושב שיש משהו בעשות את זה בגיל 70 פלוס, שאתה מסתכל אחורה.
אבל אצלו הילדות זה גם הקריירה שלי. כאילו הוא מספר על איך התחלתי, מה הדרך שלי. יש במאים אחרים שמספרים על הילדות שלהם, בגלל שיש משהו ספציפי בילדות שלהם שהם רוצים לספר לעולם, ולא תמיד זה קשור לסיכום הקריירה שלהם.
נכון.
לא שהוא מסכם את הקריירה עכשיו.
לא, אבל כן, אבל אתה צודק, יש פה עניין של סיכום קריירה, ויש פה משהו, את יודעת, שהוא goes without saying, אבל נגיד אותו בכל זאת. פשוט אהבת קולנוע שנוטפת מכל פריי ומכל רגע בסרט הזה.
לגמרי.
אגב, אני לא ראיתי אותו בקולנוע. איך היה לראות את זה בקולנוע, בבית הקולנוע?
קודם כל, אני תמיד אוהבת לראות סרטים בקולנוע. יש לזה קסם אחר מאשר לראות את זה בטלוויזיה בבית או בלפטופ או בזה. ספילברג בכלל, אני מרגישה שמגיע לו שנראה את הסרט שלו בקולנוע. אני רק אגיד, וזה לא דיס, אבל כאילו ראיתי את זה בסינמה סיטי, בגלל שזה כבר לא נמצא ב-Yes Planet.
כן.
ואני פחות אוהבת את הבתי קולנוע של הסינמה סיטי.
גם אני. סליחה.
אז כן, אז זה היה לי פחות וואו מאשר אם הייתי רואה את זה ב-Yes Planet. כן. לא ספונסר או משהו.
לא, ממש, אין לנו שום ספונסר, האמת.
אין לנו שום ספונסר.
שום ספונסר משום מקום.
אז מותר לי להגיד מה שבא לי.
אמא שלי, הספונסר היחידי שלנו, נראה לי.
אמא שלך.
היא קנתה חצי מהמיקרופון.
זה ספונסרים.
אבל האמת, יכול להיות שאני באמת אלך מחר, דיברנו על זה מחר לקולנוע, אחרי כמה זמן שלא הייתי, אבל נראה. טוב, יאללה, בוא נתחיל.
בוא נתחיל.
אז ככה, סטיבן ספילברג נולד ב-18 בדצמבר 1946, שזה ממש רגע.
יליד סוף שנה כמוני.
כן, וגם ממש אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, אנחנו נדבר על זה, זה יהיה חלק מאוד גדול.
זה חלק
מאוד גדול מהילדות שלו. אז הוא נולד בסינסנטי באוהיו. אמא שלו, לאה, היא הייתה מסעדנית ופסנתרנית. מתחבר קצת למה שראינו בסרט. ואבא שלו, ארנולד, היה מהנדס חשמל שהתעסק בעיקר בפיתוח של מחשבים. המחשבים המוקדמים, תחשבו, אנחנו בשנות ה-40 בכל זאת.
וואו, מטורף.
שגם זה מתחבר למה שקורה בסרט. לספילברג יש שלוש אחיות הצעירות ממנו. המשפחה של ספילברג, כשהוא גדל, היו יהודים מסורתיים וסבב, היגרו לארצות הברית מאוקראינה בתחילת המאה ה-20. כאשר ספילברג היה בן 6, משפחתו עברה להדון בניו ג'רזי, אחרי שאביו קיבל עבודה נחשקת בתחומו, שם ספילברג החל ללמוד בבית הספר עברי, בהנהגתו של הרב המפורסם אלברט אל לואיס. אז כבר מפה, את יודעת, יש פה את הסיפור האמריקאי הקלאסי של בן מאגרים, או נכד מאגרים, ופה הכל זה בעצם ביט ביי ביט מה שראינו בסרט.
נכון.
פחות או יותר, האמא בסרט אמנם אין לה שום קשר לאוכל, אבל כן פסנתרנית.
לא, היא מבשלת הרבה.
כן, אבל לא מסעדנית, אבל כן היא פסנתרנית וזמרת, אבא מהנדס חשמל, ובאמת ספילברג בתחילת הסרט הוא בן 5-6, ומהר מאוד הם עוברים אחרי הסצנת חנוכה המהממת הזאת שיש בתחילת הסרט.
נכון.
הם עוברים באמת לניו ג'רזי, כי האבא מקבל עבודה קצת יותר נחשקת. וזה שספיבר למד ממש בבית ספר עברי גם אומר הרבה, והרב המפורסם הזה, אלברט אל לואיס, מסתבר שהוא היה ממש רב רציני בארצות הברית, מאוד מאוד מפורסם, אין לי מושג מי זה, אבל הוא היה אחד מהמורים שהכי השפיעו על ספילברג בילדות שלו. נתקדם. כשספילברג היה בן 11, משפחתו עברה שוב, הפעם לפיניקס, אריזונה, שם הם ממש ממש השתקעו. וספילברג מספר על עצמו שבתקופה הזו של ממש תחילת הנעורים, הוא התחיל קצת להתבייש בזהות היהודית שלו, ובכך שמשפחתו הייתה יהודית מסורתית, ושכן הוא סבל לא פעם אנטישמיות בבית הספר, בפיניקס.
כן.
אנטישמיות שנעה מאלימות מילולית לאלימות פיזית של ממש במקרים מסוימים.
שזה דווקא פחות מתואר בסרט בתקופת פיניקס. בתקופת פיניקס יותר מדברים על האהבה שלו לקולנוע שהתפתחה והתפתחה, וגם העניין המשפחתי שהיה שם.
אני חושב שספילברג עשה החלטה מודעת שלא להראות ילד קטן בין 10-11 סובל מאנטישמיות, ולכן הוא המיר את זה לתקופה שהוא כבר בין 17 בקליפורניה, שאנחנו נגיע לתקופה הזאת.
אני חושבת גם שעוד דבר בנוסף לזה, שיש לך הרבה מה לספר, ואתה צריך לדעת איפה לספר,
איפה לספר,
כי אתה לא יכול לעשות סבתוך אחת גדולה של הדברים.
לגמרי. אני אגב חושב,
היה הרבה מה לספר בתקופה שהוא היה ילד.
כן, אני אגב מבחינה נרטיבית מסכים שזה נכון יותר כשזה בקליפורניה, כי זה כאילו העיר הגדולה, והוא גדול יותר, אבל הסצנות של האנטישמיות קורות וגם קורות בקליפורניה.
הן קורות בקליפורניה, בפיניקס, אבל זה בכלל לא משהו שדברים עליו.
זה סצנות שהן לא פשוטות. מאוד, יש שם את הנער אחד הספציפי הזה, שממש יורד עליו על היותו יהודי, עם באמת אמירות אנטישמיות חמורות, וגם שוברים לו את האף בשלב מסוים כחלק, אגב, אני ראיתי את הסרט גם לפני איזה חודשיים, אז אני ככה, אם אני אומר דברים לא נכונים, תקני אותי, אבל זה כן נקודה שהוא נוגע בה, ונראה לי זו נקודה שהייתה לו מאוד מאוד חשובה להבהיר.
כן.
אז כן. אז זה משהו שהוא סבל ממנו גם בחיים האמיתיים.
אבל זה הרגיש לי שזה, אני דווקא הרגשתי על הסצנות של האנטישמיות, הסצנות של הבריונות כלפי יהודי, זה היה סצנת בריונות שפשוט הנושא שלה היה אנטישמיות. יכולתי לראות את הסצנת בריונות הזו גם על אם הוא היה גיי, או אם הוא היה הרבה דברים שהם לא, כאילו, לא הרגיש לי שהאנטישמיות ספציפית שיחקה פה תפקיד גדול, אלא יותר הבריונות. כאילו, לא הרגיש לי שזה
אוקיי, נקודה
מעניינת. אם
היו
מחליפים את היהדות בכל דבר אחר, זה היה עדיין קורה אותו הדבר. כאילו, זה לא היה,
יכול להיות שאני לא זוכר נכון, שוב, עבר קצת זמן, אבל אני ממש זוכר את אחד מהנערים האלו, שהוא היה ממש, זה הרגיש כאילו ממש נאצי, כאילו.
כן, אבל שוב, כן, הוא אמר, אתה יהודי, אתה יהודי, נתן לו מכות. אבל בסדר, גם אם הוא היה שחור, אז הוא היה, הוא היה אומר לו, אתה שחור, אתה שחור, ונותן לו מכות. אתה מבין? כאילו, זה לא היה משהו ספציפי כלפי יהודים, כמו אני פשוט בריון ושונא אנשים.
ושונא אנשים. יכול להיות, אני לגמרי יכול להיות.
זה היה גזענות, פשוט גזענות, אבל כאילו, שוב, יש אנטישמיות שהיא הרבה יותר מתוך המקום של האנטישמיות, מאשר מהבריונות, וזה פחות
יכול להיות שאני באמת לא זוכר את זה כמו שצריך, אבל באמת,
זאת אני, כן, יכול להיות שמישהו אחר יבוא ויגיד לי מה זה טועה, אבל
אבל אני חושב ששוב, היה לספילברג חשוב להבהיר את
הנקודה הזאת,
ואת מה שעליו עבר, בכל זאת הוא גודל, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, להראות מה הוא עבר בתור ילד, בתור נער, בתקופה הזאת בארצות הברית, בעיר הגדולה.
כן, חד משמעית.
ואנחנו מתקיימים גם באמת לשואה. השואה, אנחנו יודעים, חלק מאוד חשוב בחיים של כל יהודי,
של כל
אבל
יהודי.
בעיקר אצל ספילברג, שאחרי זה הלך ועשה את רשימת שינדלר, סרט שואה, אמנם בעיניי לא הכי טוב שנעשה, אבל בעיניי הכי חשוב שנעשה, אם שמים בצד את שואה, סרט דוקומנטרי של קלוד לנצמן, מבחינת סרט עלילתי, גם זכה בכל אוסקרים שאפשר, ובאמת, זה היה פרויקט חייו, ספילברג גם אומר על עצמו שזה היה פרויקט חייו. אז כשהוא נשאל כיצד השואה לקחה חלק בגדילתו, אז הוא מספר שהיה לה חלק מאוד מאוד משמעותי בשנות ילדותו ונעוריו, ושההורים שלו דיברו על הנושא קונסטנטלי. כל הזמן דיברו על השואה בבית שלו כשהוא גדל.
מעניין, הם בחרו, הוא בחר לא להתייחס לזה
נכון,
בסרט.
נכון, זה נקודה שלא...
השואה זה לא נושא שעלה בכלל.
נכון, נכון מאוד. אני חושב, היו רמיזות, אבל זה לא היה...
דיברו על יהודים באירופה, לא כן, היה, המילה שואה נגיד לא שואל... נאמרה.
יכול להיות אגב
ש... ולא אמרו מה שקרה... לא אמרו מה שקרה, בוא נגיד.
נכון, ויכול להיות שזה גם משהו בכוונה של ספילברג על מנגנון הגנה שלו, בתור ילד ונער, על זה שאולי דיברו איתו על השואה, והוא התחיק את זה בתור ילד.
יכול להיות, כן.
אנחנו מדברים על שפה
קולנועית. משהו שקשה לילד להבין.
ואבא של ספילברג, ארנולד, סיפר שהוא איבד כמעט 20 בני משפחה, קרובים יותר ורחוקים יותר, שעוד גרו באירופה בזמן השואה. אז יש פה באמת קשר מאוד מאוד עדוק, מאוד מאוד קרוב לשואה ולספילברג. אוקיי, בוא נדבר קצת על שנות נעוריו בפיניקס, אני חושב שזה גם מתחבר לנו לסרט. אז שנות נעוריו בפיניקס, אריזונה, עיצבו מאוד את עתידו של ספילברג כקולנוען. בגיל 12 הוא התחיל להתעניין בקולנוע ובעשיית סרטים, ובמשך שנים אלו עשה לא מעט מהם. החל מסרט ביתי על תאונת רכבת עם צעצועיו. אגב, זה היה מהמם בסרט,
כן,
הסצנה
ממש.
הזאת. עשו את זה יפה יפה, וכיף לראות שזה משהו ש...
ואיזה פוטוגני הילד הזה ששיחק אותו,
כן,
וואו,
נכון,
עם העיניים האלה.
נכון. דרך סרטי 8 מילימטר, שזה באמת המצלמה אז שהיו מצלמים את הסרטים ביתיים.
כן.
אז דרך סרטי 8 מילימטר שהוא עשה עבור הצופים. הצופים היו חלק מאוד מאוד משמעותי בחייו של ספילברג, וגם... זה, יש לו חלק מאוד גדול בסרט, ועד כסרט, ועד לסרט של כ-40 דקות, שספילברג צילם עם חבריו לכיתה ולצופים, שזכה בתחרות לאומית. בשנות נעוריו, ספילברג מספר שעשה בין 15 ל-20 סרטים. זה עוד פעם חלק מהמם לדעתי בסרט, יש בזה משהו כל כך אמריקאי, הבוי סקאוטס האלה, הצופים.
כן.
ואיך שספילברג, טוב, בוא נקרא לו בשם שלו, בדמות, סמי פייבלמן, איך סמי לוקח ברצינות ובאהבה קדושה, קצת כמו אחי קטן, את ימיו ופעילותיו בצופים, ואיך הוא עושה, בעצם rallied up, גורם לכל הצופים להיות איתו חלק מהסרט שהוא מצלם, ובאמת הסצנות שהם מצלמים את הסרט הזה במדבר, הם מהממות.
מטורפות.
ואז הוא באמת מקרין את הסרט, ויש את הסצנה הזאת שהוא עומד עם המקרן, והוא כזה מפעיל אותו, ורואים את האור על המסך, ואת כל הצופים, את כל הילדים בצופים,
כן, איזה אני, איי, תראו, כן,
כן. ואת אימא שלו, ואיך כולם מתרגשים מהסרט הזה.
כן.
ולדעתי, הסצנה הזאת ספציפית, שהוא מקרין את הסרט לכולם, היא הייתה כל כך אמיתית, וכל כך יפה, שאין מצב שהיא לא לקוחה, הישר מזיכרון סופר כן. אמיתי שהיה לו.
אני אישית, דווקא התחברתי יותר לחלקים שבהם, עוד לפני הצופים, עוד לפני שרואים אותו אחרי שהוא גדל קצת, עוד כשהוא היה ילד והוא היה לוקח את המצלמה הביתית ומציב את האחיות שלו והחברים שלו.
נכון, כשהוא ממש ילד.
זה כל כך כל כך תפס אותי, כי אני פשוט אחד לאחד הרגשתי שאני שם. אני, מאז שיכולתי להבין מה זה מצלמה, היה לנו מצלמת סוני כזו ישנה של שנות ה-90 בבית, שאבא שלי היה מצלם איתה סרטונים ביתיים של בעיקר כאילו ימי הולדת בגן ודברים כאלה, וכשהבנתי מה הדבר הזה יכול לעשות, כל כך התלהבתי שהייתי לוקחת את המצלמה של אבא, ומתחילה בהתחלה, אתה יודע, לצלם את אח שלי, אומרת לו לעשות ככה ולעשות ככה ולעשות זה. ואז מצלמת את בדודה שלי. אז היינו לוקחות את כל השמפו במקלחת, ושמות אותו לאורך הרצפה בסלון, ועושות פרסומת לשמפו. ואז היינו מעלות הצגות גם, וזה. ובאיזשהו שלב אבא שלי הבין שאני מבזבזת לו את הקלטות. אז הוא קנה לי קלטות משלי, ואז קסטות כאלה.
כן, כן.
קנה לי הרבה קלטות משלי, ועם הקלטות האלה אני הייתי מתחילה להביא את כל החברים שלי מסביבי. הייתי מעלה הפקות, כאילו אשכרה הפקות. לפעמים זה היה כזה, אנחנו עושים כוכב נולד עכשיו, ולפעמים זה היה, אנחנו עושות סרט תרפדים. הייתי בכיתה ו', הייתי אולי בת 11, 12, 11, כי הייתי עוד מהקטנים של השכבה. והיינו פשוט עושות סיפורים, לוקחות את המצלמה, מצלמות, עוד לא מבינות מה זה קאטי, מה זה, מה זה שם, כאילו, לא יודעת כלום, אבל מצלמות סרטים, בשבילנו זה היה סרטים. ואז לאט לאט, אתה יודע, גם בתקופה שלי, זה קורה כל הזמן הרי, אבל בתקופה שלי היה התחלת התקדמות מאוד מהירה בתחום של הצילום, נקרא לזה. מהר מאוד התחלנו לעבור למצלמות שהן דיגיטליות.
נכון.
ותוכנות עריכה במחשב שכולם יכלו לגשת אליהם.
בדיוק.
ולאט לאט זה נהיה משהו שיותר ויותר נכנסתי אליו. וככל שגדלתי, היה לי חבורה של חברים שהיינו פשוט כל שנה כותבים איזה למעיין ליום הולדת, היינו עושים לה סרט, מעיין היא חברה מאוד מאוד טובה שלי.
שהייתה פה בפרק על עוצר נשימה.
נכון, והיא, כל שנה, אני ועוד חברה אחרת שלנו, היינו כותבות סרט שלם, שחודשיים לפני היום הולדת שלה, פשוט היא כועסת עלינו עד היום. היינו מנתקות אותה מהחיים שלנו, את כל החברים שלה, והיינו פשוט בצילומים של חודשיים, כל יום אחרי בית ספר, כדי לעשות לה סרט ליום הולדת, ומקרינות אותו ביום הולדת שלה מול כל החברים, וזה. וזהו, זה פשוט, שוב, אצלו זה היה לפני הרבה מאוד זמן, אצלי זה היה לפני, אתה יודע, 15 שנים, אבל קצת יותר, פחות, אבל שוב, זה אותו הדבר, כאילו לי היה טכנולוגיה אחרת ולא היה טכנולוגיה שונה, אבל אני ממש הרגשתי בסיפור שלו אותי, וזה היה בשבילי לראות את זה כאילו,
לגמרי,
כאילו וואו, אחד הבמאים שאני הכי מעריצה בעולם, הילדות שלו הייתה מאוד דומה לאיך שאני חוויתי את הילדות, זה מטורף.
אני רוצה גם, אז אם את מספרת, גם אני אספר. אני לא הייתי מצלם בגיל כזה צעיר, אנחנו היינו עושים מצגות בעיקר, אבל בגיל 13 קיבלתי מצלמה לבר מצווה, קנון, כזאת טובה.
וואו.
ואז התחיל מה שסיפרת, נונסטופ צילומים, היה לי חבר מאוד מאוד טוב, והיינו מצלמים כל כך הרבה. עכשיו, גם הקטע הוא זה שהיינו בנים, אהבנו אקשן ומכות, אז היינו עושים דברים מטורפים, ראינו סרט בזמנו שנקרא כרוניקה בזמן אמת, שזה כאילו סרט על נערים שמגלים שאתם כוחות על, וזה פאונד פוטאג'.
כן.
היינו וואו כזה, וואו, אתה יודע, אתה עושה כל מיני פרקורים וכאלה, זו המטפס והקופץ, הייתי מצלם אותו כאילו הוא אף. והיינו, באמת, זו הייתה תקופה מטורפת, היינו עושים...
זה מצחיק שאתה אומר, היינו בנים, אנחנו היינו, עשינו סרט שלם של משחקי הרעב, עשינו דם ופצעים מכל מיני, למדנו באינטרנט.
לא, סתם אני אומר, סליחה כאילו על המגדריות, פשוט היינו אז, היינו פשוט מאוד ילדים, בנים כאלה.
ברור. אנחנו חיפשנו רק איך לעשות את הדברים שהגדולים עושים.
זהו, והמזל...
למדנו אפקטים, למדנו זה, רצינו לעשות כמו שהגדולים עושים.
ואז היינו יושבים ועורכים את זה, ושמים מוזיקה, ושמים אפקטים, ואז היינו עושים הקרנה להורים.
לכל ההורים ולחברים.
והקטע הוא זה שאחי הקטן היה אז קטן, והיה לו מלא תחפושות וחרבות ודברים כאלה, ו... זו תקופה מדהימה, זה כאילו הכי כיף בעולם.
היינו הולכות לחנויות תחפושות בפורים, רק כדי לקנות דברים שיהיה לנו כדי לעשות לסרטים. היה לנו את הסכין הזה, שכאילו נכנסת לתוך הידית שלה.
לתוך הידית שלה, כן.
ואז זה יכול, כאילו...
היה לכם את הדם הזה שיוצא?
ברור, היה לנו גם גלולות דם כאלה ששמים בפה כדי ש...
גדול.
תקשיב, כל השטויות האלה.
טוב, זה היה... אז כן, אז
הנה, שנינו ספילברג.
אז כן. אז לראות את זה.
רואים שאני סטודנטית לקולנוע, לא? זה מורגש.
טוב, מדהים.
זה היה אנקדוטה מחיי, אבל זה חלק ממה שכל כך התחברתי אליו בסרט. גם בהמשך יש הרבה דברים שהם לא רק קשורים לקולנוע, שמאוד הרגשתי את עצמי בדמות שלו, בשבילי זה ממש עשה לי משהו, זה ממש עשה לי צמרמורות, כאילו זה ממש עשה לי משהו.
כן, אני חושב שיש בסרט הזה, בעיקר בקטעים של ה... את יודעת, הנרטיב על הסיפור המשפחתי, או על התא המשפחתי, סליחה, או עליו כמתבגר,
כן.
קצת לקראת הסוף. אז יש שם סצנות מאוד מאוד חזקות, אנחנו נגיע מאוד, לזה.
כן.
עכשיו אנחנו באמת מגיעים לזה שהוא כבר יותר מבוגר, אז דיברנו על זה שבגיל 12 הוא התחיל להתעניין בעשיית קולנוע, בלה בלה בלה, צילם הרבה סרטים עם הצופים. ואז בשנת 64, זה אומר שהוא כבר בן 16, נכון? נכון. לא, 18.
אני לא מחשבת בראש שלי, אני רק אומרת לך כן.
לא משנה, בשנת 64 משפחתו עברה לסרטוגה, קליפורניה.
כן.
ספילברג קיבל התמחות קיץ באולפן יוניברסל. באותם שנים, אני לא חושב שצריך לציין את זה, אבל נציין את זה בכל זאת, יוניברסל, אחד מהשלושה סטודיואים, אולפנים הכי הכי גדולים שיש. ושנה לאחר מכן הוא סיים את לימודי התיכון, והוריו התגרשו. כל הסיפור הזה על מערכת יחסים בין, בין האבא והאימא של סמי בסרט.
כן.
אנחנו נקדיש לזה הרבה זמן, או קצת זמן, נקדיש לזה משהו, כי זה, זה מאוד מאוד חשוב.
זה סיפור מאוד מרכזי גם בסרט.
זה סיפור מאוד מאוד מרכזי בסרט.
זה משהו שמרגישים שמעצב אותו כאדם גם.
לגמרי. ספילברג החליט לעבור לגור עם אבא שלו בלוס אנג'לס. בעוד האחיות נשארו בסרטוגה עם האימא. רק ראוי לציין שבשום מקום אין מנשן, אין הזכור לדמות של סט רוגן בסרט.
בביוגרפיה שלו?
בביוגרפיות. הדמות של סט רוגן, בני.
בני, שזה החבר הכי טוב של האבא במרכאות.
כן, הדוד הקלאסי, הדוד כאילו בני. דוד שהוא לא דוד.
הוא לא אח שלו באמת.
כן, הוא לא אח, אבל תמיד יש בסרטים אמריקאי אנקל זה, שהוא חבר הכי טוב של האבא.
שמההתחלה מרגישים, ואני הבנתי את זה על ההתחלה, כן. שיש משהו בינו לבין האימא.
כן.
וזה לא מדובר, ולאט לאט זה נהיה מדובר.
לאט לאט זה נהיה מדובר. הוא דמות מאוד משמעותית בחיים של סמי. הוא גם דמות מאוד משמעותית בכלל בחיים של המשפחה. בארוחות המשפחתיות, בחגים, הבנות, האחיות, מאוד מאוד אוהבות אותו. ולא מצאתי שום הזכור אליו.
מעניין. מעניין אם זה דבר שהוא פשוט מעולם לא דיבר עליו עד עכשיו. או שזה משהו שהוא המציא לסרט, אני לא יודעת. זה מעניין.
זה באמת מעניין. אבל אם אנחנו כבר פה, אולי רגע נדבר על ה... על העניין הזה של ההורים של סמי בסרט, ועל הגירושים שלהם, ובאמת, כי נראה שזה חלק מאוד משמעותי בהתפתחות של ספילברג הבן אדם.
וגם משהו שהיה לו כנראה חשוב מאוד לספר, כי הוא נתן לזה המון מקום בסרט.
המון המון מקום. בעצם, יש את האימא של ספילברג, שנראה שיש שם איזה עניין לא פתור אצלה עם העבר שלה, ועם מי שהיא והמקום שלה.
כן, מרגישים שהיא... גם מדברים על זה כל הזמן, המשפחה שלה, היא יכלה להיות פסנתרנית גדולה, היה לה כל כך הרבה כישרון, דברים שהיא יכלה לעשות, ואז היא נהייתה אימא.
כן.
זה הדיבור הכללי על מה קרה לה בחיים.
כן.
ומרגישים שזה לא שיש לה טינה, אבל יש לה איזה מתיחות עם העניין הזה לאורך כל הסרט.
וגם מרגיש שיש שם נטייה מסוימת לדיכאון אצלה.
נכון. הטינה פחות הולכת אל הילדים שלה, אלא יותר לבעלה.
לבעלה, כן. יש שם, לאורך הסרט נפער בו רגשי משמעותי בין האבא לאמא, בין האמא לאבא.
אבא לאמא, אמא לאבא.
כן, נפער שם... מרחק ביניהם.
נכון.
שהוא עושים אותו גם נורא יפה מבחינה ויזואלית. תמיד יש מרחק ביניהם. תמיד איך שהשוטים בנויים, איך שהמיזנסצנה, תמיד יש מרחק ביניהם, תמיד יש איזשהו עיקום ביניהם.
כן, כמו הדבר המאוד מוכר הזה שכולם עושים עם השולחן הארוך.
השולחן הארוך.
אחד בצד אחד ואחד בצד אחר, שאם אתה בזוגיות טובה, אתה אף פעם לא תעשה את זה.
נכון מאוד.
אתה לא תשב רחוק כל כך בשולחן מהבן זוג שלך.
נכון, ויש שם באמת איזשהו סיקוונס.
יש איזה משהו כזה, כן.
יש שם איזשהו סיקוונס שהם ביער, הם עושים קמפינג. וגם בני נמצא שם.
ובשלב הזה לסמי כבר יש מצלמה משלו.
כן, מצלמה משלו, הוא מצלם נונסטופ.
כל הזמן, הוא כל הזמן עם המצלמה ביד.
והוא מצלם בעצם את מה שקורה בקמפינג הזה, ויש שם איזה סצנה, אני לא זוכר בדיוק מה קורה עם האימא, היא חובה שם איזה משהו שמרגיש קצת את כיף, או שהיא שיקורה, אני לא זוכר.
כן, אני חשבתי שהיא שיקורה, כי ראו אותה עם בקבוק ביד לפני שהיא באה.
כן, נכון, עם פיג'אמה, והיא רוקדת שם, והיא עוברת איזשהו מין משהו, את כיף מעני קצת.
כן, ומדברים על זה שהסמלה שלה שקופה, וכולם יכולים לראות אותה, וסמי מצלם, ובני והאבא מסתכלים עליה בהערצה, והבת שלה נבהלת.
זה אגב, כשראיתי את זה, אמרתי, וואי, קצת קריפי איך שסמי מצלם את אימא שלו. ואז הבנתי, זה מתחבר לי לסצנה שקורית יותר מאוחר. בסצנה שהם מספרים ההורים על זה שהם מתגרשים, שסמי ברגע הזה הוא כבר התחיל את תהליך ההפרדה שלו מחלק מהמשפחה, והוא הקולנוען סמי, שכל הזמן מצלם.
כן.
אז ברגע הזה זה לא משנה שאימא שלו, יש פה סצנה נורא נורא יפה.
הבנתי אותך.
וזה מתחבר למה שקורה אחרי זה, תזכירי לי שאני רוצה לדבר על הסצנה הזאת שההורים מספרים על הגירושים, כי זו סצנה מטורפת מבחינה קולנועית. בקיצור, ואז שסמי עורך את החומרים, הוא רואה הרבה הרבה רגעים כאלה בין בני לבין אמא שלו. ומפה באמת הדברים מתחילים להתחבר לו, והוא מייצר גם טינה כלפי בני, למרות שהוא מאוד מאוד אוהב אותו.
וגם כלפי האימא שלו.
כן, וגם כלפי האימא שלו, ובאמת מפה הדברים מתחילים ממש להיסדק ולהישבר. כן, יש שם סצנות, נכון, בדיוק הזכרת לי, שיש שם סצנה שהוא ממש צועק על אימא שלו.
הוא כועס עליה, הוא לא אומר לה למה גם, והיא נכון. מתוסכלת, היא לא מבינה למה הבן שלה כל כך כועס עליה, ובסופו של דבר יוצא מצב שהיא מכה אותו.
נכון, נכון, זה גם סצנה מאוד מאוד חזקה.
ושנייה אחרי זה מתחרטת על זה, ומרגישה נורא נורא שמה, ויש... היא באה לחדר שלו, כן. והוא מראה לה את, את הקטעים שהוא ראה.
את הקטעים האלה, נכון. נכון, נכון, מעולה. טוב, אז בואו נמשיך קצת פה. אז אמרנו, ספילברג עבר לגור בלוס אנג'לס עם אבא שלו אחרי הגירושים. הוא סיים את התיכון, אבל לא ממש עניין אותו לימודים אקדמיים. לא היה, לא היה בקטע שלו, הוא ראה אך ורק את העתיד שלו כקולנוען. זו הייתה המטרה היחידה שלו. הוא ניסה בכל זאת להתקבל ללימודי קולנוע באוניברסיטת דרום קליפורניה. מי שלא מכיר, USC, אוניברסיטת סאות'רן קליפורניה, זה אחד מבתי הספר לקולנוע הטובים בעולם מאז ועד היום.
כן.
אבל הוא לא התקבל בגלל ציוניו הבינוניים. הוא לא היה תלמיד טוב. אני אגב יכול מאוד להתחבר לזה. לא עניין אותו שום דבר אחר, עניין אותו קולנוע. הציונים היו בינוניים, הוא לא יכול להתקבל לאחד מבתי הספר הכי טובים.
זה מצחיק שאומרים דברים כאלה, ואז מסתכלים על זה בדיעבד היום.
כן, אגב, על מישהו כמה... באמת הפך להיות.
בדיוק, כמה אוניברסיטאות מפספסות כישרונות כל כך גדולים.
נכון, אגב, פול תומאס אנדרסון, שהוא אחד מגדולי הבמאים של ימינו, שעשה את המאסטר, וזה יגמר בדם, ולילות בוגי, הוא גם לא התקבל, נרשם ללימודים, לימודי ערב ב-NYU, אוניברסיטה של ניו יורק, שגם אחד מבתי הספר הכי טובים לקולנוע. והוא פשוט השתעמם עד מוות שם, ופרש, והלך ועשה קולנוע במקום.
אתה יודע, אומרים על הכי הכי גדולים, זה תמיד ככה.
כן, גם נולן, כריסטופר נולן, לא למד קולנוע.
הכי הכי גדולים, תמיד הם גם רצף של כישלונות עד שהם...
אגב, ראיתי את הסרט הראשון, לא מזמן, שנולן עשה במקום ללמוד קולנוע.
איזה סרט?
Following, סרט של שעה וחמש דקות שהוא עשה כשהוא היה בן 20 ומשהו עם חברים בשחור לבן.
וואו, זה קיים? אפשר למצוא את זה?
כן, אפשר למצוא אותו. זה נמצא בקריטריון צ'אנל, אם את יודעת מה זה. סרט מצוין, מפתיע כמה הוא טוב, וזה מה שהוא עושה במקום ללמוד. בקיצור, בסופו של דבר ספילברג, בעיקר בגלל אבא שלו, כן נרשם ללימודים באוניברסיטה, אוניברסיטת המדינה, זאת אומרת Community College, של קליפורניה בלונג ביץ'. אז הוא כן עשה את זה. פה אנחנו כבר מגיעים לדברים שלא רואים בסרט. זאת אומרת, מעבר כסרט...
אז אני רוצה רגע לדבר על הרגע הזה בסרט, כי...
אנחנו נדבר... תגיד את מה שאת רוצה להגיד, אנחנו נדבר קצת, ואז אני אקריא, ואז אנחנו נמשיך לדבר על הסרט, זה לא שפה זה נגמר.
כן, אוקיי.
אנחנו נמשיך לדבר על הסרט, פשוט אני רוצה להקריא את ה... כן,
סליחה. זה פשוט אחד החלקים, נראה לי הדבר השני בסרט שגרם לי כל כך, אתה בטח תסכים איתי חד משמעית, כל כך להתחבר לסמי.
אני כבר מסכים איתך סתם מהפרצוף שאת עושה.
אני נראית משכנעת.
כן.
בקיצור... יש את הסצנה שאנחנו קופצים קדימה בזמן, ויש את הסצנה שסמי נכנס הביתה אחרי כנראה יום בלימודים שהיה לו מאוד מאוד קשה, כן. והוא פשוט נכנס בהתקף. עכשיו, כן. הוא חושב
וואו,
שיש לו
נכון.
התקף לב, הוא חושב שהוא עובר התקף לב,
וואו,
וברגע שהוא
מלכת.
נכנס הביתה ומתחיל להתנשם, ומתחיל להתנשם וזה, הוא אומר, יש לי התקף לב, אני אומרת לו, לא חמוד, יש לך התקף חרדה.
יש לך התקף חרדה, בדיוק.
והוא ממשיך וממשיך וממשיך ואני... זה התקף חרדה.
אבל פרק סלנס, מה שאני מרגיש כל הזמן, כאילו.
בדיוק, אבל למה זה היה לי כל כך ברור שזה לא התקף לב וכן התקף חרדה? כי הוא עשה, הוא ביצע את זה כל כך נכון. כאילו, אתה, כל אחד שעבר התקף חרדה, ובטח בטח התקפי חרדה רציניים וכבדים.
ואנחנו שנינו יכולים
לחתום על זה.
אגב, צריך להגיד מילה טובה על גבריאל לבל, מי שמגלם את סמי.
הוא שחקן על רמה, ממש. והחלק הזה גם בוים וגם שוחק פשוט און פוינט.
כן.
כי בן אדם שעבר התקף חרדה, מרגע שזה מתחיל... פשוט יודע שאין פה התקף לב. זה לא, כי סרט יכול לעבוד עליך. כאילו, בסופו של דבר בסרט, אתה יכול להראות משהו אחד, וזה בעצם הם מנסים to portray משהו אחר. כאילו, הוא יכול היה להגיד זה התקף לב.
נכון.
שוב, בכללי, בלי קשר לסרט ולספילברג וזה. אבל...
אגב, אני הייתי בבית חולים פעמיים שלוש, כי חשבתי שיש לי התקף לב בגיל 15, 16, 17.
שזה היה התקף חרדה בסוף.
ברור שזה היה התקף חרדה.
אז מרגישים שזה נעשה על ידי מישהו שבאמת עבר התקף חרדה.
ואגב, זה הפתיע אותי.
יודע איך זה נראה, יודע איך זה מרגיש, יודע איך... איך יוצאים ממנו גם, כאילו איך נראה השלב של היציאה. ואני, החלק הזה מאוד מאוד תפס אותי, למרות שהוא חלק מאוד קטן ולא משמעותי מאוד בסרט, כי ההתקף חרדה היה כדי לספר לנו שהוא לא מתחבר לקומיוניטי קולג', הוא לא רוצה להיות אקדמי, הוא רוצה ללכת ללמוד קולנוע, אז כאילו התקף חרדה היה מה שמתאר את זה, זה היה הסמל הזה. אבל דווקא התקף חרדה נורא תפס אותי, ואחרי זה יש את כל השיחה עם האבא, שהוא מדבר איתו ואומר לו, לא, אני רוצה ללכת ללמוד קולנוע.
כן, האבא תמיד, אגב, זה עוד נקודה שלא נגענו בה בכלל, שהאבא כל הזמן ניסה להגיד, כן, אבל קולנוע זה תחביב. אבל קולנוע זה תחביב, אבל קולנוע זה תחביב.
והאמא כל הזמן דפה אותו לעשות קולנוע, ושהוא יכול לעשות את זה, כי האמא היא כמו, היא בסוף ויתרה על האומנות שלה. בשביל, אז היא לא רצתה שהוא יוותר על זה.
ובעוד האבא הוא איש מאוד ריאלי.
נכון.
מהנדס, והוא באמת לאורך כל הסרט... הוא נהנה ממה שסמי עושה. הוא נהנה מהיצירות ומהיצירתיות, אבל הוא לא...
הוא חושב שזה תחביב.
אבל הוא חושב שזה תחביב ושזה לא עבודה.
כן.
ויש גם סצנה לקראת הסוף שהוא נפגש עם...
רציתי לדבר על זה, אני טועה אם עכשיו או אחרי זה.
טוב, בואי נעשה את זה אחרי זה.
כן,
בואי נעשה את זה אחרי זה. אוקיי. בשנת 1968, ספילברג בן 22, אחרי מספר שנים בהם הוא מסתובב ועובד לא מעט באולפני אוניברסל, הוא מקבל הזדמנות לביים סרט קצר עבור האולפן. הסרט הזה יועד למספר הקרנות בבתי קולנוע באותה תקופה, היו עושים מדי פעם סרטים קצרים של כל מיני אולפנים ומקרינים אותם לפני הסרטים הגדולים.
כן, עדיין עושים את זה בפיקסר הרבה פעמים.
נכון, בדיוק. הסרט שאגב נקרא אמבלין, שזה השם של החברת הפקות שלו עד היום, זכה לתשואות והרשים מאוד מאוד את סגן הנשיא של האולפן סידני שיינברג, עוד יהודון, שהחתים את ספילברג הצעיר לחוזה בימוי של 7 שנים. בגיל 22 הפך לבמאי הצעיר ביותר שמקבל חוזה ארוך טווח שכזה. אבל אנחנו עומדים לראות שלא
זה
הכל...
זה מדהים איך הרבה פעמים העלייה היא מתוך איזה רגע אחד של מזל, שנתנו לו לביים את הסרט
נכון,
הזה.
נכון, אבל...
הוא הצליח במזל הזה להראות את הכישרון הגדול שלו, אבל
בדיוק
אבל כאילו
חכים...
אתה לא יודע מה יהיה הדבר שיעשה לך את הסוויץ' הזה וידחוף אותך קדימה,
נכון,
אתה לא יודע.
נכון, אבל אנחנו נראה שלא הכל ורוד, וזה היה מאוד מאוד קשה.
כן.
בגלל שהעבודה הראשונה של ספילברג כבמאי בתוך יוניברסל באה רק שנה שלמה אחרי זה, והייתה מאוד לא מוצלחת. הוא נזכר לביים סגמנט בסדרה החדשה של רוד סטרלינג. רוד סטרלינג, היוצר של הסדרה אזור הדמדומים המיתולוגית.
כן.
בעצם בכל פרק יש סגמנטים, או לפעמים זה פרק אחד ארוך שהוא 2 סגמנטים, שבעצם סיפורים שונים מעולמות...
זה אנתולוגיה כזאת.
כן, אנתולוגיה בדיוק, מכל מיני עולמות הביזר, האימה, המדע בדיוני.
כן.
אז ספילברג נזכר לביים סגמנט שכזה, סדרה חדשה של רוד סטרלינג, ולאחר שקלט שאנשים לא מרגישים בנוח עם גילו הצעיר, שהוא אחראי על כל העניינים, הוא ניסה להרשים אותם עם עבודות מצלמה מורכבות ומרשימות, אבל קיבל וחד על הראש מהאולפן, שביקש ממנו לביים ביעילות ובמהירות.
כן, טוב, עבודה מול אולפנים, זה כסף, זה הכל עניין של כסף.
נכון, לאחר הכישלון הזה הוא לקח הפסקה מהאולפן. תחילת שנות ה-70, ספילברג חווה כישלון נוסף. כאשר הוא מנסה להשיג כסף עבור סרט משלו, הוא לא מצליח להשיג פרוטה אפילו. לאחר מכן ספילברג חוזר לטלוויזיה ומתחיל לביים פרקים של לא מעט סדרות, בעיקר מערבונים. למרות שהיה לא מסופק מהעבודה שלו, הוא הרוויח כסף ויכול היה להשתמש בעבודה שלו כדי להתנסות בטכניקות קולנועיות שונות, ואפילו הצליח להרשים כמה ראשי אולפנים עם העבודה שלו. אני חושב שצריך להתעכב על הרגע הזה, למרות שאין לו שום קשר לסרט, אבל יש לו קשר לסרט, כי הרגע הזה, זה כמה שנים, זה לא חודש, זה לא שבוע, יש פה איזה לפחות 4 שנים, שהבן אדם, הנער הזה, האיש הצעיר הזה לא מצליח. הוא אמנם עובד, אבל בתקופה הזאת, לביים פרקי טלוויזיה זה לא...
זה לא נחשב.
זה לא נחשב.
זה לא היה נחשב. הטלוויזיה באופן כללי לא הייתה נחשבת.
כן, זה
לא היה נחשב אומנות.
30 שנה האחרונות, 20 שנה האחרונות.
היום יותר מתייחסים אל הטלוויזיה כמשהו שאפשר לעשות בו, כמדיום שאפשר לעשות בו גם אומנות.
נכון.
אז זה היה בידור בעיקר.
כן, זה נחשב לאומנות.
לא שבידור לא יכול להיות אומנות, אבל זה היה כאילו נחשב...
נחשב לאומנות זולה.
זולה, כן.
אבל הוא המשיך, והוא עבד, והוא עשה עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, והוא לא ויתר לעצמו. ואז הכל משתנה ב-71, בואכה 72, כאשר יוניברסל מחליטים לתת לספילברג צ'אנס נוסף, ונותנים לו לביים סרט טלוויזיה. הסרט הזה נקרא דול או דוקרב. סרט מדהים, מדהים. מדהים. ממליץ לך מאוד לראות אותו. אז דוקרב זה סרט על אדם שיוצא בבוקר מנקודה...
זה לא עם האוטו, זה עם האוטו? אז אני ראיתי את הסרט.
ראיתי עם המסעית?
כן.
אז כן, זה על אדם שיוצא בנקודה אחת בקליפורניה לנקודה שנייה לנסיעת עסקים, ומתחיל לעקוב אחריו מסעית. אדם שנוהג במסעית, והמסעית הזאת הופכת להיות ממש מפלצת, מסרטי אימה. סרט מבריק בעשייה שלו, ראיתי אותו לא מזמן.
הוא נהיה מותח ומפחיד, ובמהלך הסרט אתה מתחיל באמת להאמין יחד איתו, להיכנס לפרנויה הזו של המסעית הזו, בא להרוג אותו.
כן.
ואתה אף פעם לא רואה מי נמצא
גם בתוך המסעית
הזו.
מבחינה טכנית, הסרט הזה עשוי מדהים.
מדהים.
מדהים, מדהים. אז הסרט הזה היה כל כך מוצלח בהקרנות הטלוויזיוניות שלו, שאולפן ביקש מספילברג לצלם סצנות נוספות, כדי שיוכלו להקרין אותו גם בבתי קולנוע. קשו ממנו לעשות בולקאפ לסרט, כדי שיתאים גם לקולנוע. והסרט הזה הצליח מאוד מאוד מאוד, ושם את ספילברג על המפה. ואז, 3 שנים לאחר מכן, ספילברג סוף סוף קיבל את ההזדמנות לביים את הסרט הקולנועי הראשון שלו, שוגרלנד אקספרס. זה סרט שגם סימן את שיתוף הפעולה האגדי הראשון של הבמאי, עם מי שיהפוך להיות המלחין של מרבית סרטיו, ג'ון וויליאמס האחד והיחיד. כל הנעימות זהו, הארי פוטר, סטאר וורס, סופרמן, דיאנה ג'ונס.
זה האיש, אנשים.
הכל זהו.
זה האיש.
שוגרלנד...
מלחינים זה עם כזה מיוחד, באמת.
כן, בעיקר אם אתם, אם אתה ג'ון וויליאמס.
לא, אבל יש להם... עבדתי עם הרבה מלחינים.
כן,
יש להם דרך... מאוד מיוחדת לספר את הסיפור הוויזואלי שלך, באמת? וזה תמיד השיחה הכי מעניינת שאני עושה עם אנשי, מעניין. כאילו סליחה, אני אוהבת את כל אנשי הצוות, אבל השיחה הכי מעניינת שלי היא תמיד עם המלחינים איכשהו, וזה נורא מעניין.
כן. אגב, אני שמעתי קטע מתוך השיר לסרט גמר שלך.
כן.
שיר, מתוך עם... פיס.
כן, התמה של הסרט גמר שלי.
וואו. סליחה, הייתי חייב.
כן. מאוד מרגשת.
כן. אז שוגרלנד אקספרס, סרט הקולנוע הראשון, אבל בעצם הסרט השני של ספילברג, יוצא לקולנוע, מקבל ביקורות סופר נלוות, בהן מכמה מהעיתונים החשובים ביותר בהוליווד, שכמה מהם סימנו את ספילברג ככישרון עולה שיש לשים אליו לב. אז עוד פעם, מרפקים, אור של פיל, תחשבי, הוא עשה, הצליח עם דול, עם דוק רב, ב-71.
3 שנים.
ועוד 3 שנים עד לסרט הבא.
נכון.
זה רק מראה כמה המקצוע הזה הוא קשה.
הפכפך.
הפכפך. לא
מתגמל.
לא מתגמל, בדיוק.
למה אני עושה אותו? אני לא יודעת. מה אני מצפה שיקרה לי בחיים?
אבל שנה אחרי שוגרלנד אקספרס קורה הדבר הגדול באמת, הסממן שמשנה את הכל. שנה לאחר ההצלחה של שוגרלנד אקספרס, שני מפיקים החליטו להמר בגדול, ולתת את המפתחות להפקת הענק הבאה שלהם לאדון ספילברג הצעיר. הסרט הזה, אודות הירה קטנה המתמודדת עם תקיפות של קריש לבן ענק, עונה לשם מלטעות.
הסרט הזה...
כנגד כל הציפיות, הסרט הפך להצלחה מסחרית וביקורתית יוצאת דופן, שהגדירה מחדש את המושג סרטי קיץ, או בלוקבאסטר. הסרט זכה ב3 פרסי אוסקר והיה שיחת השנה בארצות הברית, והפך את ספילברג לבמאי שכולם מכירים.
וואו.
ומאז מלטעות ועד היום, זה הסוף, יש לי קצת צמרמורת, אבל מאז מלטעות ועד היום, ספילברג ביים עוד 32 סרטים. היה מועמד ל-22 פרסי אוסקר, זכה ב3 מהם, פעמיים על בימוי, על להציל את אורי ריין ורשימת שינדלר, עליו גם זכה בפרס הסרט, ביים סרטים אייקונים כמו אינדיאנה ג'ונס, איטי, פארק היורה, ושינה לעד את תעשיית הקולנוע.
וואו, וואו, רוי.
נו, מה את אומרת?
מחיאות כפיים לרוי.
אהבת?
כן, מאוד מאוד.
תודה.
אני חייבת להגיד לך שזה כל הכבוד לך על ההשקעה, וזה מעניין שעשית את החקר הזה כדי להבין יותר את הסרט.
אני חושב ש... שוב, בגלל שזה ספילברג, בגלל הקשר האישי שאני מניח יש לשנינו עם ספילברג, ובגלל שזה סרט אוטוביוגרפי של ספילברג, הרגיש לי שזה רק פייר שאני נביא פה את את הדבר הזה.
נכון.
באמת, כי אני חושב אני חושב שיש משהו נורא מעניין בלראות סרטים שמתיימרים להיות אוטוביוגרפיים, או שאומרים על עצמם שהם אוטוביוגרפיים. אבל אחרי שרואים את הסרט, סרט מדובר שכזה, ואחרי זה מבינים כמה אמת יהיה שם.
נכון.
וכמה רגעים קטנים מתוך הסרט, שאולי נראים לרגע לא חשובים, או למה הם שם, כמה הם קריטיים. אז אני חושב שזה נורא נורא מעניין. לדוגמה, את יודעת, אם סתם לדוגמה איזשהו במאי אחר יעשה סרט אוטוביוגרפי, נגיד פול תומאס אנדרסון, אני גם ארצה לעשות את זה. כי זה נראה לי נורא מעניין להבין מאיפה זה מגיע, להבין שבאמת ספילברג היה חלק בצופים, ושהצופים היו חלק משמעותי בגדילה של כל קולנוע, כי שם הייתה לו פלטפורמה ואנשים ומקום לעשות סרטים בגיל צעיר. זה נורא נורא מעניין, או זה שהוא היה ילד נדודים, שהוא עבר מכל מקום, בגלל העבודה של אבא שלו, בכל מיני מקומות מאוד שונים, סינסנטי, ניו ג'רזי, פיניקס, קליפורניה, זה מקומות מאוד מאוד שונים. וכן, הזהות היהודית שלו גם כמה היא השפיעה עליו בתור ילד, בתור נער, זה ישפיע עליו יותר מאוחר. אז כן, אני מקווה שגם מי ש... עוד לא סיימנו את הפרק, אני יודע שזה מרגיש כמו סיכום, אבל יש לי עוד דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אני מקווה שגם אתם, אם ראיתם את תמיד אני מתישהו יעיף את המיקרופון.
כל כך מתרגש, הוא מעיף את המיקרופון.
אני מקווה שגם אתם, אם ראיתם את הסרט, נהנתם לשמוע קצת מעבר ולהבין קצת יותר על ספילברג האדם.
אני לגמרי נהנתי.
עכשיו נדבר קצת על הסוף.
נדבר על הסוף.
רגע, לפני שנדבר על הסוף, דיברנו רגע על גבריאל לבל, שמגלם את סמי פייבלמן.
הוא לא קיבל מועמדות לאוסקר?
אז היה.
מה זה? אז היה בעיניי.
אז היה בעיניי שהוא לא קיבל.
הוא פשוט עשה עבודה מצוינת.
אני מסכים.
הלב שלי יצא עליו.
אני חושב שהוא תגלית. אני חושב ש...
איפה שיחק קודם? כי הוא היה לי מה זה מוכר.
אני אבדוק בזמן שאני מדבר. אני קראתי על זה לא פעם שספילברג עשה חיפושים מאוד מאוד נרחבים אחרי מי יגלם את סמי.
טוב, זה בשבילו בטח היה הדבר הכי חשוב, זה כן. מי שיגלם אותו בעצם, זה מי שיביא אותו למסך.
אני לא חושב שאת מכירה אותו מאיזשהו מקום, אבל אולי.
אבל... דבר.
אז הוא באמת היה מעולה, ואיזה כיף שמצאו אותו, לדעתי עומד להיות תגלית ענקית. לדעתי עומד להיות בכל כך הרבה דברים מעכשיו, אבל אני גם כן רוצה שנייה לדבר על האימא, על מישל וויליאמס, שלדעתי גם הייתה פשוט מצוינת בסרט. מה את חושבת?
חד משמעית.
היא הייתה מצוינת, ובאמת, כאילו...
האמנתי לה.
האמנתי לה, בדיוק.
זה היה תפקיד מאוד לא קל לשחק, כי עד הסוף אתה לא לגמרי מבין... מה יש לה, כי אובייסלי יש לה דיכאון, זה משהו שכאילו נורא ברור, גם מדברים עליו, אבל יש שם עוד איזה משהו שהוא לא לגמרי איתנו, ואתה לא לגמרי מבין, יכול להיות שאגב שספילברג יודע והוא לא רצה להגיד את המילה או להגיד את הזה, ומתוך המקום הזה הוא ידע לביים בדיוק את מה, ואתה הצופה לא יודע, אבל אתה מאמין לה, אתה מאמין לדמות הזו, אתה מאמין לרגעים ההזויים שלה, אתה מאמין.
לגמרי.
היא לא נראית לך כאילו היא משחקת משהו.
כמו מניה דיפרסיה קצת.
כן, גם לי.
אבל אני לא באמת יודע.
כן, אני לא אתיימר לנתח.
לא, ממש לא.
לתת הבחנות.
אבל הם בעיניי השניים שבולטים, גבריאל אבל ומישל וויליאמס, אבל גם האבא, פול דיינו, המעולה, האחיות שלו היו מעולות.
האחיות באמת היו מעולות.
סט רוגן, אני תמיד אוהב אותו. אני שרוף על סט רוגן, ואני חושב שהוא היה אחלה בסרט, וגם...
אני אגב מאוד אהבתי את החברה שהייתה לו בקליפורניה.
כן, נכון.
חשבתי שהיא מקסימה.
אגב, זה עוד... זה כאילו, איך לעשות קיץ' או שמלץ כמו שצריך.
כמו שצריך.
ספילברג הוא המלך של זה. עם הנערה הזאת, ואז הסצנה שלהם בדנס הזה, בסוף, כאילו, זה כל כך עשוי טוב. ולחשוב על ספילברג עושה את זה, זה כאילו, לא חשבתי שאני אראה את זה ממנו בצורה הזאת.
זה היה גם מאוד יפה, כי בהתחלה כשהוא פוגש אותה, אתה לא מבין אם זה הולך להיות עוד בריון, כאילו כן. אם היא הולכת להתבריין עליו.
נכון.
או שהיא דלוקה עליו.
נכון, מאוד.
יש לך מעין את הספק הזה, ועד... עד שממשיך הסרט, אתה עדיין לא בטוח. כי בהתחלה החברה שלה אומרת לה, הוא יהודי, רק שתדעי.
כן.
ואז היא מתלהבת, אתה יהודי, מתחילה לשאול את השאלות, רוצה לבוא אליי, רוצה זה. ואתה אומר, אוקיי, זה לכאן או לכאן, אני לא בטוח. ואז הם אצלו, והיא מכריחה אותו להתפלל לישו. ואתה אומר, היא צוחקת עליו או שהיא רצינית?
כן, נכון, מה שכחתי מזה? זה באמת היה ווירד.
וזה ממשיך וממשיך, והם מתחילים להיות ביחד, ובאיזשהו שלב אתה מבין ש... היא פשוט קצת פלופה.
כן, היא פשוט קצת פלופה.
אבל זה הדמות, כאילו, זה לא מהמקום של לצחוק עליו או זה. זה נראה כאילו היא באמת מאוד מאוד מחבבת אותו, וככה היא מראה את זה.
נכון.
ומאוד אהבתי את הדמות שלה, היא הייתה מאוד מיוחדת.
כן, היא הוסיפה הרבה פלפל לסרט.
כן. היא גם הוסיפה איזושהי אובייקטיביות על המשפחה, כי היא פתאום נכנסה לתוך התא המשפחתי הזה, וראית איך זה נראה מהעיניים שלה.
כן. אני אוהב גם שאני אוהב את שלאט לאט מופיעים עוד ועוד צדקים בתא המשפחתי, כאילו זה לא קורה בבום, זה לאט לאט.
לאורך השנים, למשך הרבה זמן.
ואני מאוד מאוד שמח, אני יודע שזה היה בכוונה, אבל שספילברג לא כתב את הסרט לבד, כי ספילברג הוא לא תסריטאי. רוב התסריטים שלו זה שהוא רק מביים, הוא לא כותב. אני מאוד שמח שהוא הביא תסריטאי אחראי, מבוגר אחראי, כמו טוני קושנר, שיש לו המון המון ניסיון. ג'יי
קיי רולינג תלמדי.
כן, אבל היא עשתה את זה בשלוש.
ורואים את ההבדל.
ורואים את ההבדל. אז הוא הביא את הסריטאי מוכח, את טוני קושנר, שעזר לו להדק את הסרט, אני בטוח, רואים שיש פה יד מכוונת. אבל...
רצית לדבר על הסצנה של שכולם מגלים על
אוקיי, סבבה. אז כן, יש עוד שני דברים שרציתי לדבר עליהם. קודם כל, יש באמת הסצנה בקליפורניה, שבה הורים מספרים לילדים שהם הולכים להתגרש. וזה מתחבר למה שאמרתי מקודם, שספילברג, סמי, הדמות כן. של סמי, עושה הפרדה, עושה הפרדה בין עצמו לבין המשפחה. עושה הפרדה בין סמי האדם וסמי הקולנוען.
נכון.
וככה הוא מצליח לשמור על עצמו מבחינה נפשית מכל מיני דברים קשים
להגן
שקורים.
על
להגן על עצמו.
זה המגננה שלו.
המגננה שלו, בדיוק. Defense mechanism. ובעצם הסצנה הזאת היא סצנה... נורא נורא קשה לאחיות שלו, הן בוכות, והכל שם נורא נורא קשה, אני לא זוכר בדיוק כל פרט קטן.
שהיא גם עשויה מאוד טוב.
עשויה מאוד טוב מבחינה קולנועית גם. סמי ממש מסתכל על הסצנה הזאת כקולנוען, כאיך אני יכול לצלם את הסצנה הזאת בעתיד. איך אני יכול להפוך אותה לסרט.
לגמרי. הוא לא משתתף בדיבורים, הוא לא משתתף בסצנה, הוא יושב בצד והוא מסתכל עליהם.
והוא מסתכל ממש ממש, ויש בזה...
משהו מאוד מנותק.
כן, עוצמה וגם ביקורת עצמית של ספילברג על עצמו. בגלל זה אני חושב שאתה יכול לעשות את הסרט הזה, סרט כזה בגיל כל כך מבוגר.
נכון.
הוא עוצר שנייה והוא מסתכל עם רום שנותיו על הנער שהוא היה, על הבחור הצעיר שהוא היה. מה הוא היה צריך להקריב או לעשות כדי שהוא יוכל להיות הקולנוען הזה? אני לא חלק מהסיטואציה הזאת באמת. אני לא רואה את ההתפרקות של המשפחה שלי. אני מצלם אותה מבחוץ.
תשמע, היה לו גם הרבה יותר קל לסמי, לעשות את זה, כי זה לא נפל עליו משום מקום.
נכון.
הוא כבר ידע הרבה מאוד זמן, שנים אפילו, אני חושבת, הוא ידע את זה. הוא גילה על, כאילו, על אמא שלו ועל בני. ברור שהגירושים כן באו בהפתעה, אבל זה לא הפתיע אותו. הוא כבר ידע שיש
נכון,
שם משהו, הוא ידע שהאמא רוצה לעזוב. אז הוא כן היה לו את היכולת לנתק את עצמו רגע, כי אני, אוקיי, זה לא חדשות בשבילי, בוא נראה את זה מהצד, אז זה כזה...
אני אגב...
חושבת שזה היה אחרת אם הוא היה מגלה באותו רגע יחד עם האחיות שלו.
נכון, אני מסכים. גם חשוב לי לציין נקודה, זה סרט של 2.5 שעות.
כן.
בימינו זה הפך להיות נורמה, אבל זה לא נורמה, 2.5 שעות זה סרט ארוך.
אבל זה באמת הפך להיות נורמה היום.
אני אישית, אם יש גרסת במאי של 3.5 שעות, אני מתיישב לראות.
כן.
כאילו, למרות שאני חושב שהסרט הוא די טייט מספיק לי. כאילו, אני מרגיש שהכל שם עובד לפי התחנות, אבל אני לא הרגשתי את הכובד של הסרט. אגב, פעם, כשראיתי אותו, הייתי גם חולה. ופשוט הוא גרם לי לשכוח שאני חולה. הייתי פשוט כל כך בתוך הסרט, ויש שם גם כל מיני רגעים קטנים מבחינת צילום שעשויים נפלא, אבל זה תמיד עם ספילברג, והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה ממש לקראת הסוף, הסצנה האחרונה.
שמרגיש לי שזה הדבר שאתה מדמיין לעצמך תמיד, כמישהו שרוצה לעשות קולנוע, שאתה מדמיין לעצמך איך זה יהיה להיכנס ולדבר עם במאי שאתה מאוד מאוד אוהב.
כן.
זה, בדמיון זה בדיוק ככה. וגם איך שזה נגמר, אני נגיע לזה, אבל...
set the scene, תספרי.
אז, וואו, אוקיי.
כן, עכשיו את.
וואו. אז הוא מגיע לסוג של ראיון עבודה, כדי לעשות טלוויזיה, מהו הרעיון עבודה שם, לעשות איזה פרק בטלוויזיה, להיות עוזר של
עוזר
מישהו.
הפקה.
כן, להיות עוזר הפקה, עוד יותר טוב. להיות עוזר הפקה, והוא מדבר עם האדם שהוא עושה איתו את השיח הזה, את הרעיון הזה, והוא מתחיל להבין האיש הזה שהוא רוצה לעשות קולנוע.
אולי נספר מי זה האיש הזה או עוד לא?
נספר.
כי האיש הזה זה ג'ון פורד.
לא! האיש שהוא עושה את אצלו את הרעיון.
אז רגע, אני מבולבל לגמרי.
אתה שכחת את הסצנה.
שכחתי, סליחה,
אני לא בטוחה אם זה מישהו אמיתי, אני לא זוכרת, יכול להיות שאני לא מכירה את השם. אבל הוא הולך לרעיון אצל מישהו שעושה טלוויזיה.
וואו, איזה גזור אני. נכון, נכון, נזכרתי.
והרסת את ההפתעה.
הרסתי הכל, איזה גזור אני. הייתי ככה מרוכז בה.
כן, בכל מקרה, בגלל זה אני עושה מה, הוא היה חשוב.
לא, 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 סורי.
בכל מקרה, הוא כנראה קיבל כל מיני סרטים שספילברג עשה, והוא זה, והוא מדבר איתו, והוא
סמי.
אומר, כן, סמי, סליחה, סמי עשה, והוא אומר, כן, אני הבנתי אותך שאתה רוצה לעשות קולנוע. אתה יודע את מי אתה צריך לפגוש? במאי ענק, הוא נמצא כאן מעבר למסדרון, בוא, אני אפגיש אותך איתו. ואז הוא מגיע לשם, והמזכירה אומרת לו, חכה. ומושיבים אותו, ואין לו מושג את מי הוא הולך לפגוש. והוא מחכה, והוא מחכה, והוא מחכה, ואז המזכירה רצה והולכת, וזה, ואתה מבין שיש שם איזה פרסונה. ובסוף מכניסים אותו לחדר. והוא נכנס, והוא מסתכל, יש איזה רגע של מין כזה 360 על כל החדר, מין...
כן.
ורואים את כל הפוסטרים, ואתה לאט לאט, מי שראה את הסרטים האלה, יודע... להגיד מי האדם, וזה גם מעניין, כי זה הסרטים הראשונים שספילברג אהב גם, המערבונים שלו.
נכון.
וראינו את זה בסרט.
נכון.
וידענו את זה
גם
בסרט.
גם הסרט הגדול שהוא עושה עם הבצופים זה מערבון.
מערבון, כן, בדיוק. וגם לפני זה, עם החיות שלו,
נכון,
וזה הוא
נכון.
היה עושה מערבונים הרבה. בילדות.
הוא לא עשה מערבון בחייו באמת, אבל... טוב, תמשיכי, לא משנה, זה לא נקודה קריטית כרגע.
בכל מקרה, אתה מסתכל על כל הפוסטרים, ואתה אומר, ג'ון פורד.
ג'ון פאקינג פורד, יעני.
כן.
סליחה.
לבריאות.
אבל רגע, שנייה, יותר חשוב זה מי משחק אותו.
אוקיי, ספר.
את יודעת?
ספר.
אוקיי, אני הייתי בשוק. זה דייוויד לינץ'. דייוויד לינץ' משחק את ג'ון פורד בסרט של ספילברג, זה כאילו דפק לי את המוח, אני לא הצלחתי לעמוד בפני זה.
הוא עשה את זה, מה זה טוב גם.
וואו.
הוא היה...
דייוויד לינץ' משחק לפעמים, כאילו. יש לו קטע כזה.
זה היה עולה.
הוא משחק בכל מיני שטויות לפעמים, אבל דייוויד לינץ' הוא בעיניי, כאילו, אני...
הוא במאי מאוד מיוחד.
אני מכור לדייוויד לינץ', הוא הבמאי האהוב על מירב
ועליי. אולי נעשה עליו פרק.
אולי נעשה עליו פרק. אבל לראות אותו משחק את ג'ון פורד, זה היה ענק, זו הייתה סצנה גדולה.
מדהים, והוא מעשן, שואל אותו...
עם הרתיעה שלו.
בדיוק, והשיחה ביניהם היא שיחה מאוד מאוד מצחיקה. כי הוא שולח אותו לאיזה ציור, ואומר לו, מה אתה רואה שם? אז סמי מתחיל לתאר לו, יש שני פרשים על הסוסים, והם מסתכלים לשם, וזה, לא. איפה נקודת האופק? ואז הוא אומר לו, בלמטה של הפריים. הוא אומר לו, אוקיי, לך לציור ההוא. וסמי הולך לשם, מה אתה רואה שם? מתחיל לתאר לו שוב את הסצנה וזה וזה. לא, איפה נמצאת נקודת האופק? בלמעלה של הפריים. אומר לו, יופי, עכשיו תעוף לי מהמשרד. זה היה הסצנה. עכשיו אתה אומר, וואו, זה...
זה היה מדהים.
זה מה שאתה מדמיין שיהיה כשתדבר עם מישהו שאתה נורא נורא... מעריץ מהתעשייה.
לא, אם אני אדבר עם סטיבן קינג, אני לא רוצה שיגיד לי אוף לי מהמשרד, בא לי לשאר ולדבר איתו.
כן, אבל אתה יודע, זה תמיד הפחד.
כן, לא, אבל זה הגדול.
וזה מעניין, כי אני לא יודעת אם שמת לב, בטח שמת לב, ואחר כך הוא יוצא מהמשרד, והוא מרגיש אופוריה כזו. למרות שהוא גירש אותו משם.
כן, נכון.
ורואים אותו פשוט הולך לאורך האולפנים שם של כל הבודקות האלה, נו, איך קוראים לזה? זה הולך שם לאורך...
איפה שמצלמים, ה-warehouses האלה
שבתוכם... כן, ולא אמרתי שפורד אמר לו, מצוין, אף פעם אל תשים את נקודת האופק באמצע, זה לא מעניין. זה הדגש החשוב.
את גם לקחת את השיעור הזה לתשומת ליבך?
אני עוד לא צילמתי שום דבר מאז.
לא, אבל מבחינה מחשבתית, לקחת את זה לתשומת ליבך כסטודנט?
כן, מעניין עכשיו להסתכל על הסרטים שלי, אני אסתכל אם יש לי שם כאלה דברים. בכל מקרה, אתה מגיע, זה השוט האחרון של הסרט, והוא מדלג שם לאורך האולפנים, ואז, ועד נקודת האופק באמצע, ואז שלופ! ויורדת למטה.
מדהים.
כי אתה שמת לב לזה, ראית את זה? המצלמה עושה, החברות שלי לא שמו לב, ואני התחלתי לצחוק ונוסעת מה קרה, כזה הוא הוריד את נקודת האופק למטה, אבל לא שמת לב. וזה היה מולב, זה השוט האחרון בסרט, וזה אומר לך, הנה, הוא מתחיל את הדרך שלו.
נכון.
זה הדבר הראשון שהוא לומד ממישהו באמת גדול.
נכון.
וזה מעניין.
אגב, זה לא אמרתי בביוגרפיונית שכתבתי, אבל זה כן משהו שקרה באמת, הפגישה הזאת
בין ספילברג
הצעיר לג'ון פורד.
מדהים. מעניין אם זה באמת מה שהוא אמר, לא?
כן, באמת מעניין.
שיחה מאוד מעניין.
זה נראה לי מרגיש מאוד ספציפי, כאילו. אבל כן, זה בהחלט סצנה שסוגרת את הסרט יפהפה.
חושב שזה מה שספילברג יגיד לי, אם אני אפגוש אותו, תסתכלי על נקודת האופק.
כן, זה מה שעכשיו יש לו מה להגיד לכולם, הוא פשוט יקרין את הסצנה הזאת לכל מי שישאל אותו שאלות על קולנוע. ועכשיו אחרי שחפרנו ודיברנו וניתחנו ונכנסנו לעומק, האם אהבת בכלל את הסרט?
תשמע, אתה יודע, אחרי שדיברנו עכשיו הבנתי ש... וואו, אני באמת, באמת, באמת נורא אהבתי את הסרט. אני יצאתי ממנו כולי מרגישה כאילו ספילברג דיבר אליי באופן אישי.
אני שתרגשתי באופוריה אחרי הסרט, אני לוקח את המילה הזאת. אני הייתי ממש בוואו.
בדיוק, הורדת את נקודת האופק?
הורדתי את נקודת האופק, לגמרי הורדתי.
כן, לא, אני ממש... לא, אני חושבת שהייתי, כאילו, התרגשתי בסוף כן. הסרט. הייתי רזכה איזה רגע, כי הרגשתי שמדברים אליי. הרגשתי כן. שהסרט הזה, כאילו, היי, יש לי מסר להגיד לך, ואובייסלי, לא, אבל... אבל אני חושבת שהרבה אנשים יכולים לקחת את זה ולהזדהות עם זה מאוד. אני פשוט, זה דיבר בדיוק על הדברים שאני חוויתי בהחבר.
אני מאמין שהסרטים הכי טובים, או הסרטים שהכי משפיעים על כל אחד מאיתנו באופן אישי, זה הסרטים האלה שאתה מרגיש שמדברים ישירות אליך.
שמדברים אליך, כן.
תמיד אני אומר, נגיד, על גיירמו דל טורו, שאני מרגיש שהוא עושה סרטים במיוחד בשבילי.
כן.
זה, אני חושב שזה סופר...
זה לא הסרטים שכולם אומרים שהם טובים.
בדיוק.
ובגלל זה אני תמיד אומרת שזה נורא, נורא, נורא סובייקטיבי. קולנוע זה סובייקטיבי, אומנות זה סובייקטיבי.
נכון.
מה שידבר אליי לא בהכרח ידבר אליך.
לגמרי.
ואליי זה חד משמעי דיבר, אני ממש הרגשתי שמדברים עליי בסרט הזה.
כן.
ושוב, סרט טוב מבחינתי, בסופו של דבר, זה סרט שמעלה בך רגש. זה סרט ש... אתה יודע, זה מוקרן, ואנשים שצופים בו מרגישים משהו כשהם כן. צופים בו. לומדים משהו, מרגישים משהו,
יוצאים עם איזשהו...
אז הוא עשה גם משהו. לא, הוא עשה גם משהו. אתה לא רוצה שאנשים יצאו אדישים מהסרט שלך.
נכון, אני מסכים.
אדישות זה הדבר הכי לא טוב לצאת ממנו בסרט, וזה קצת איך שיצאתי מאנטמן, נדבר על זה בהמשך.
נדבר על זה בהמשך. אני לא ראיתי את
זה. אבל אני יצאתי מהסרט הזה מתרגשת.
אגב, ואני קראתי ביקורות, גם בעברית וגם באנגלית, של אנשים שיצאו אדישים מהסרט, שאמרו, הערכנו מאוד את ה... את הטכניות, את הקולנועיות, את המשחק, אבל לא התחברנו לסרט, לא התרגשנו.
זה מעניין, אולי אני ואתה התרגשנו והתחברנו כל כך, ותשמע, כל האנשים שאמרו לי שזה סרט מדהים, זה גם חברים שלי שלומדים איתי קולנוע. אז אתה אומר, הוא דיבר אלינו, אלה האנשים שהוא דיבר אליהם.
אני מאוד מבקרי קולנוע, למדו קולנוע ועשו קצת קולנוע בטח, אני פשוט חושב שאני מסכים מה שאת אומרת לגבי האמנות הסובייקטיבית. אני חושב שאישית, אני חושב שאדם שאוהב קולנוע, ימצא משהו להתחבר בו בסרט הזה, אין סיכוי שלו, בעיניי. כאילו,
כן, אבל בסופו של דבר, זה סרט, זה מכתב אהבה לקולנוע.
נכון.
וזה מכתב אהבה ליצירה. לא לקולנוע כאני אוהב לצפות בסרט, זה שני דברים שונים. צופי קולנוע ויוצרי קולנוע, זה שני יצורים שאוהבים קולנוע בצורה אחרת לגמרי.
נכון, הנה, אנחנו זה דוגמה מושלמת, אבל.
כן.
אני צופה וכותב וחוקר, ואת עושה.
ואני יוצרת. כן, וזה, וואו, אני קראתי לעצמי יוצרת.
אבל את יוצרת?
אבל לא, אבל זה אהבה מאוד מאוד שונה לקולנוע. שניהם זה אהבה מטורפת. אני חושבת שזה מכתב אהבה לקולנוע מעיניים של יוצר, ולא עיניים של צופה. ואני חושבת ששם ההבדל, שם זה מי שזה באמת מדבר עליו.
נכון. כאילו, שוב, למרות
שאני... זה יכול לדבר גם להרבה אנשים אחרים. זה מצחיק, כי נגיד מעיין שהייתה, היא ראתה איתי את הסרט, מעיין לומדת אומנות בשנקר, היא גם אומנית, אבל היא אומנית פלסטית.
כן.
ואליה זה גם דיבר מאוד. היא רגישה שזה מדבר אליה, פשוט מנקודת מבט של קולנוע, ולא נקודת מבט של אומנות.
וגם צריך להגיד שמעבר לקולנוע, ולאהבת היצירה, ולאהבת המדיום, יש פה גם סיפור דרמה עשוי טוב.
עשוי טוב.
יש פה סיפור התבגרות, סיפור משפחתי, יש פה, כאילו, יש פה סיפור שעובד מעולה, נכון. דרמה שעובדת מעולה.
אני כן חושבת, אבל יש מצב שהסיבה שהם הרגישו את האדישות הזו, זה שזה כן מסופר לנו מהנקודת מבט של סמי, שכמו שאמרנו קודם, היה לו סוג של ניתוק מהרבה כן. סיטואציות רגשיות שקרו שם, ואולי בגלל זה זה גם גרם לצופה להיות מנותק. אם היינו רואים את זה מהנקודת מבט של אחת האחיות, יכול להיות שזה היה הרבה יותר דרמטי ורגשי בשבילנו.
יכול להיות.
יכול להיות שזה מה שקרה, שחלק מהניתוק של סמי זלג לצופה גם.
יכול להיות, לגמרי יכול להיות.
כי ככה אנחנו רואים את הסרט, אתה מספר מנקודת מבט של דמות מסוימת, לא מרוחקת, אבל...
ואני שמח שגם ספילברג הביא את כל החברים ליצירה הזאת. זה אומר שטוני קושנר, שאת הסרטה שכתב איתו הרבה, הוא הביא את יאנוש קמינסקי, הצלם שלו מזה שנים, את ג'ון וויליאמס.
כל היהודים.
את כל החבר'ה הוא הביא.
כן.
כמה במדד עדי? אף פעם לא שאלתי אותך ציונים.
מה זה מדד עדי?
לא יודע, בין 1 ל-5.
פעם עומר שאל אותי כמה את נותנת לסרט הזה.
באמת מעניין אותי.
הוא כל סרט, הוא שואל אותי כמה את נותנת לסרט הזה, ואני אומרת לו, אני לא יודעת לתת ציונים לסרטים.
אני מאוד איש של כוכבים לציונים.
אני יודעת להגיד לך, אז אני לא, כי זה מרגיש לי נורא...
זול?
לא זול, נורא דידקטי אולי, נורא מכני.
מסכים לגמרי.
ואני לא יודעת להגיד לך מה הציון שאני נותנת, אני יודעת להגיד לך מה הרגשתי. אני חושבת שזה מה שנותן את המדד שלי לסרט, ואני הרגשתי שמדברים עליי, הרגשתי שזה...
מעניין.
כאילו התרגשתי, מאוד, יצאתי מאוד, מעניין, מאוד מרוגשת מהסרט.
מאוד מאוד מעניין יהיה לראות מה יהיה הסרט של ספילברג אחרי זה.
כן.
כאילו מה הוא יעשה
נכון,
אחרי.
נכון.
טוב, נראה לי עשינו את זאת.
זה. יש לך המלצה השבוע?
לך יש או שאת שוב פעם...
שוב במקום של...
את לא צורכת כלום.
תקשיב, אני עבדתי כל השבוע, לא היה לי שנייה אפילו לצרוך את הדברים הרגילים שלי. זה...
טוב, אז לי, אז כן יש לי משהו.
וואי, אני מצטערת, אני מתרשלת פה.
ממש, אני היום באתי סופר מוכן, מתי זה קרה?
וואו, ממש.
שלי יש את כל, עלי יש את כל הדברים.
רואי, נתן לי שקט נפשי השבוע הזה.
וואי, ממש. טוב, אז אני אמליץ לסדרה עוד פעם. מירב ואני רואים עכשיו סדרה. סדרה שראינו כבר לפני כמה שנים, אבל הצרנו אותה באמצע בגלל כל מיני סיבות. עכשיו חזרנו לראות אותה, קוראים לה פרינג'. מכירה?
פרינג' אני מכירה. אני אישית לא שרדתי יותר מעונה.
אוקיי.
אבל דבר.
אוקיי, אז פרינג' זה סדרה של ג'יי ג'יי אברהמס ועוד שניים.
שאגב, אני אוהבת מאוד את ג'יי ג'יי אברהמס.
כן, ג'יי ג'יי אברהמס יצר גם את עבודים.
הוא יוצר מאוד מעניין.
אחרי זה ביים גם סרטים של סטאר טרק, סטאר וורס, מסע בלתי אפשרית. הסדרה הזאת מספרת בעצם על חוקרת FBI, שמתחברת עם מדען משוגע והבן שלו, כדי לפתור כל מיני דברים מוזרים שקורים בעולם, שקשורים למשהו שנקרא מדע קצה, או התבנית. זאת אומרת, בעיקר זה דברים שקשורים להתפתחות של טכנולוגיה ומדע, זה בעיקר דברים שהם man-made, זה לא עכשיו דברים על-טבעיים, זה אנשים שמלוקחים את הטכנולוגיה ואת המדע, כמה צעדים קדימה, והכל איכשהו תמיד גם מתקשר לניסויים שעשה המדען המטורף הזה לפני 30-40 שנה. וזו סדרה שלכאורה מתהלכת על פרק ביי פרק, כאילו כל פרק יש מקרה אחר, אבל יש לה
מיתולוגיה... שזה הקטע שלך לאחרונה.
כן, אבל יש לה מיתולוגיה מאוד רחבה, המון המון מסתורין, אז מי שאוהב סדרות באמת כמו עבודים, שכזה כל פרק נגמר ואתה אומר לעצמך, וואי, אני חייב לדעת הכל, אני חייב לדעת את כל התשובות לכל השאלות, וכל מיני יש עוד שאלות, וזה כזה ממש פאזל, מה שנקרא בהגה המקצועית סדרות מיסטרי בוקס. סופר מומלץ, סופר כיף, אנחנו בעונה 2 עכשיו. משחק מעולה, באמת, יש שם שלוש החבר'ה הראשיים, החוקרת, הבן והמדען, הם מדהימים, זה כתוב מעולה, זה עשוי מעולה, סופר כיף, באמת, אין לי מה להגיד, סדרה סופר כיפית. זה מה שאנחנו רואים עכשיו, פרינג'.
אני את עבודים אהבתי.
אנחנו נעשה פרק על עבודים, כי יש עניין עם עבודים.
כן, אבל זה ראיתי זה כל כך לפני הרבה זמן.
אנחנו אולי נעשה פרק שאנחנו נעשה בו שיחות קצרות על כל מיני דברים שלא יכולים למלא פרק שלם.
וואו. לא, תשמע, אם אנחנו עושים פרק על אבודים, זה פרק על אבודים.
אישית, אני יכול לעשות פרק על אבודים לבד גם של 3 שעות.
כן, אני אומרת, אני צריכה אבל להיזכר, ואז מה, אני אעשה מראטון, אין לי זמן לזה.
אין לך זמן, למרות שיש אבודים לדעתי בדיסני פלוס, את יודעת?
זה לא אומר שיש לי זמן לזה.
בסדר, אני אקום. טוב, די, חפרנו לכם מספיק, וואו, 10 כמעט, אני מקווה ששרדתם.
זה מגיע לספילברג.
מגיע לספילברג, עד הפעם הבאה.
תודה רבה שהקשבתם לנו, אנחנו פה בימי חמישי.
ימי חמישי, לא לשכוח, אנחנו באפל,
בספוטיפיי, באנקור,
בגוגל, הכל.
כל הדברים שאתם אוהבים.
עדי תחזור כבר לעשות דברים באינסטגרם שלנו, אני מקווה.
כן, זה יקרה בקרוב, ויהיה מעניין.
h.podcast, ואם בא לכם, ואם אתם נהנים וזה, תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל.
לגמרי.
זה כיף.
וטוב, עד הפעם הבאה, שיהיה סופה שניים.
יאללה, אני הייתי רוי.
אני הייתי עדי.
ותשמרו על עצמכם, ביי, עדי, תגידי ביי.
ביי.